שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין א' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים 9 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום השיעור מוקדש לעילוי נשמת הרב יצחק מאיר איתן, זכר צדיק לברכה. הוא היה הרב הראשון של השומרון והלך לעולמו היום, ואלול תשנון א'. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה נספח לדברים שראינו אתמול לגבי טומאת נבלה. בחלק השני נעבור למשנה הבאה ונעסוק בנושא של טומאה שבלועה בתוך גוף. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. בשבילו לסבך, לא נחזור לגמרי על מה שראינו אתמול, רק נאמר שתוך כדי הדיון אתמול הזכרנו את זה שגם בבהמה טהורה, כמו כבש או פרה, יש את המושג של נבלה, כלומר שאם היא פשוט מתה מעצמה ומתנבלת, אז יש לה טומאת נבלה, כמו בבהמה טמאה. אתמול הזכרנו את זה רק תוך כדי הדיון, היום נתמקד בזה ונראה מה המקורות לזה, אבל לא רק לזה, אלא גם בכלל לטומאת נבלה. אז הנושא שלנו זה מה המקור לטומאת נבלה, גם בבהמה וחיה טמאים, וגם בבהמה וחיה טהורים. אז בבהמה וחיה טמאים לומדים את זה מפסוק שהזכרנו אתמול בויקרא ה', או נפש אשר תיגע וכולי, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה וכולי, והוא טמא והשם. אז הנה מקור לבעלי חיים טמאים, גם בחיה וגם בבהמה. מה עם בעלי חיים טהורים? אז לגבי בהמה טהורה יש פסוק מפורש, כתוב בויקרא י' א', וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, כלומר בהמה טהורה, הנוגע בלבלתה יטמא. אז עד כאן הכל פשוט, יש לנו מקור לבהמה וחיה טמאים ולבהמה טהורה. מה שחסר לנו זה חיה טהורה כמו צבי, מה המקור שגם שם יש נבלה. אז לזה הברייתא מביאה שני מקורות, אחד של בן עזאי ואחד של רבי ישמעאל. בן עזאי לומד גם כן מפסוק שראינו אתמול, שכמו שגם אמרנו אתמול בפשטות, מדבר על בעלי חיים טמאים. כתוב בויקרא י' א', וכל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע, טמאים הם לכם. עכשיו אומר בן עזאי שהסיום של הפסוק לכאורה מיותר, למה צריך עוד פעם את בכל החיה הולכת על ארבע? אלו הוא אומר שזה בא לרבות גם כן חיות טהורות שגם להם יש טומאת נבלה. אז זה המקור הראשון, אבל רבי יונתן בברייתא דוחה את זה והוא אומר, אם היה כתוב וכל החיה עם וו, אז באמת אפשר לרבות. וכל החיה עם וו, אז באמת אפשר לומר שזה בא לרבות. אבל כיוון שכתוב בכל החיה, אז זה לא בא לרבות עוד סוגים של חיות. אלא זה בא ללמד, כמו שראינו אתמול, לגבי עובר במאי מו בבעלי חיים טמאים, וזה לא קשור לנושא שלנו. אז בזה דחינו את המקור הראשון לזה שיש טומאת נבלה גם בחיות טהורות, ועכשיו נראה את המקור השני, שזה של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר שלא צריך מקור מיוחד לחיה, כי יש לנו כבר מקור לבהמה, וחיה בכלל בהמה. כלומר, לפעמים כשהתורה כותבת בהמה, היא מתכוונת גם לחיה, ואגב גם הפוך. היא מתכוונת גם לחיה, ואגב, גם הפוך, וממילא לא צריך מקור לזה שגם בחיה יש טומאת נבלה. עד כאן הברייתא, ועד כאן השלב הראשון. בחלק הראשון של השיעור ראינו מקור לחיות ובהמות טמאות וטהורות שיש להם טומאת נבלה. עכשיו, בשלב השני של החלק הזה, נדבר על הכלל שרבי ישמעאל אמר עכשיו שחיה בכלל בהמה וגם להפך. לגבי הכלל הזה נעשה שני דברים. קודם כל, בשורה הרביעית בעמוד א', נראה מה המקור. אחר כך נראה לזה גם ארבעה יישומים. אז לגבי המקור, אנחנו צריכים שני מקורות. מקור אחד, שחיה בכלל בהמה, ואת זה לומדים מדברים י' ד', כתוב, זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שיח סבים וכו', כלומר באמת דוגמאות של בהמות, אבל מיד בפסוק אחרי זה יש פתאום חיות, כתוב, אייל, צבי ויחמור וכו'. אז הנה אנחנו רואים שגם החיות, אייל וצבי, הם מתחת להגדרה הכללית של בהמה. זה לגבי מקור לחיה בכלל בהמה, ועכשיו מקור לבהמה בכלל חיה, את זה לומדים מויקרא י' א', כתוב זאת החיה אשר תאכלו, מכל הבהמה אשר לארץ וכולי. אז מצאנו מקור לכלל של רבי ישמעאל, שחיה בכלל בהמה ובהמה בכלל חיה, ועכשיו נראה לזה יישומים. כלומר, מה הכלל הזה עוזר לנו, מה אפשר ללמוד מחיה לבהמה, ומה מבהמה לחיה? עכשיו אנחנו נראה לזה ארבעה יישומים, כי אנחנו רוצים לראות גם מחיה לבהמה וגם מבהמה לחיה, ואת שני הדברים נעשה גם בטהורים וגם בטמאים. אז נתחיל עם מה אפשר ללמוד מבהמה לחיה. אז לגבי טהורים, כבר ראינו שאפשר ללמוד שגם בחיה יש טומאת נבלה, אבל כאן הגמרא מביאה לימוד נוסף, וזה שגם בחיה יש סימני טהרה, כלומר מפרסת פרסה ומעלת גרה. זה רק בטהורים, בטמאים וגם בטהורים אפשר ללמוד את האיסור של בהמתך לא תרביע כלאיים, שזה שייך גם בחיה. אז זה מה שלומדים מבהמה לחיה. עכשיו, מה לומדים הפוך מחיה לבהמה? אז בתמאים, רבי מביא את הפסוק שהזכרנו מקודם, או נפש אשר תיגע וכולי, או בנבלת חיה תמאה, או בנבלת בהמה תמאה וכולי, והוא תמא והשם. זה הפסוק של קורבן עולה ויורד של מי שתמא. זה הפסוק של קורבן עולה ויורד של מי שתמא ובשוגג אוכל קודשים. ואומר רבי, על פי הכלל של רבי ישמעאל, שלכאורה זה מיותר שהתורה כתבה גם חיה תמאה וגם בהמה תמאה, מספיק לכתוב חיה ונלמד מחיה לבהמה. אלא למה בכל זאת כתוב גם בהמה תמאה? בשביל לעשות הקש לפסוק אחר שמדבר על אדם שעשה את זה במזיד, כתוב שם לפסוק אחר שמדבר על אדם שעשה את זה במזיד, כתוב בויקרא זין ונפש כי תיגע בכל תמה וכולי, או בבהמה תמאה וכולי, ואכל מבשר זבח השלמים וכולי, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. והמטרה של ההיקש הזה זה ללמד שאין איסור בעצם ההתאמות, אלא כל האיסור זה שכשהוא תמה הוא אכל קודשים. אז כמו שבפסוק של המזיד ברור שזה הנושא, יש הקש בשביל ללמד שגם בפסוק של השוגג זה הנושא. אז זו דוגמה שאפשר ללמוד מחיה לבהמה, וממילא זה שכתוב בכל זאת בהמה בפסוק מאפשר לנו ללמוד מזה משהו אחר. עכשיו, זה היה בפסוק של תמאים. ועכשיו עוד דוגמה לגבי תיאורים. כתוב בבראשית ב' וייצר השם אלוקים וכולי כל חיית השדה. אז אנחנו רואים שלגבי חיה יש את הפועל של יצירה, כלומר זה נחשב יצירה, וכיוון שלומדים מחיה לבהמה, אז גם בהמה יצירה. עכשיו, מה הנפקמינה? הנפקמינה היא שלפי רבי מאיר, אם אישה ילדה עובר שיש לו צורה, אם אישה ילדה עובר שהוא נראה כמו בהמה או חיה, אז היא יושבת עליו ימי טומאה וטהרה, וזה דווקא בגלל שאפשר להגדיר אותו כיצירה, ולכן צריך את הלימוד שגם בהמה נחשבת יצירה. עד כאן השלב השני, בחלק הראשון של השיעור, התמקדנו בכלל של רבי ישמעאל של חיה בכלל בהמה ולהפך, ראינו את המקורות ואת היישומים, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, שבנו את המקורות לטומאת נבלה, כשהתמקדנו בשני מקורות לטומאת נבלה בחיה טהורה. החלק השני מתחיל במשנה בעמוד א', והנושא זה טומאה בלועה. במשנה הדוגמה לזה זה עובר שנמצא בימי אמו, הפעם הדוגמה לזה זה עובר של בן אדם, ואומרת המשנה, גם אם העובר מת בתוך הבטן, אמא שלו לא נהיה טמאה בטומאת מת, כי כל עוד שהעובר בלוע בתוך הבטן, הוא לא יכול לטמא. עכשיו, אמנם המשנה אומרת שהמיילדת כן נטמאת, אבל כרגע לא נעסוק בזה, נעסוק בזה מחר. לענייננו כרגע נתמקד באמא שכאמור היא לא נטמאת, כי טומאה בלועה לא מטמאת. זה הדין במשנה, ובגמרא בא רבא ואומר שהדין הזה הוא דו-כיווני, כלומר, כמו שדבר בלוע לא מטמא, דבר בלוע גם לא מקבל טומאה מבחוץ. למשל, אם אדם בלע איזשהו כלי קטן, ואז הוא נכנס לאוהל המת, אז האדם נטמא, אבל אותו כלי שבתוך הבטן לא נטמא, ואם הכלי איכשהו יצא החוצה, הוא לא יטמא. אז עוד פעם, הכלל של רבא, וזה בעצם הנושא של החלק הזה, זה שדבר בלוע גם לא מטמא כלפי חוץ, וגם לא מקבל טומאה מבחוץ פנימה. זה הכלל, היום נראה את המקור לזה, מחר נשאל על הכלל הזה כמה שאלות. עכשיו, את חיפוש המקור נחלק לכמה שלבים. השלב הראשון יהיה מניין שהטומאה לא מטמאת החוצה, השלב השני יהיה מניין שהטומאה גם לא נכנסת פנימה, והשלב השלישי יהיה מצבים שונים שנשאל מה המקור שגם בהם זה עובד כך. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, מניין שטומאה בלועה לא מטמאת. אז אומרת הגמרא שלומדים את זה מאדם שאכל נבלה. הרי אדם שאכל נבלה נטמא והוא צריך לטבול, ואומרת התורה שכשמגיע הערב אז הוא טהור. עכשיו, הרי מה יקרה אם הוא אכל את הנבלה ממש דקה לפני השקיעה, טבל והגיע הערב ואז הוא טהור? הרי סוף סוף אותה נבלה עדיין בתוכו, היא עוד לא התעכלה, אז למה היא לא מטמאת אותו עוד פעם מחדש? למה הוא נהיה טהור? אלה חייבים לומר שטומאה בלועה לא מטמאת. אז הנה מצאנו מקור לזה שטומאה בלועה לא מטמאת, ובאמת נשאר עם המקור זה, אבל נקשה עליו קושייה ונתרץ שני תירוצים. הקושייה היא, אולי זה שהנבלה שהוא אכל לא מתמת, זה לא בגלל שטומאה בלועה לא מתמת, אלא פשוט כי זה כבר לא ראוי למאכל אדם, ודבר שלא ראוי למאכל אדם לא מתמת. עכשיו, נשים לב שבקושייה שהקשנו עכשיו יש שתי הנחות. הנחה אחת זה שבשביל שהוא יתמה הוא צריך להיות ראוי למאכל אדם. הנחה שנייה זה שנבלה שהרגע נאכלה על ידי מישהו כבר לא נחשבת ראויה לאכילת אדם. אלה שתי הנחות, ובהתאם לזה הגמרא תביא גם שתי תשובות לקושייה, כל תשובה דוחה אחת מההנחות. התשובה הראשונה דוחה את ההנחה הראשונה, והיא אומרת שאומנם לפי ברפדה צריך שזה יהיה ראוי לאכילת אדם, אבל לפי רבי יוחנן בשביל שזה יתמה מספיק שזה יהיה ראוי לאכילת כלב, ובאמת כאן זה כן ראוי לאכילת כלב, וממילא זאת לא סיבה למה זה לא מתמה, אלא זה לא מתמה בגלל שדבר בלוע לא מתמה. זאת תשובה אחת, שלפי רבי יוחנן דחינו את ההנחה שצריך שזה יהיה ראוי לאכילת אדם, אבל לברפדה עדיין קשה, ולכן תשובה שנייה זה שדוחים את ההנחה שכאן זה לא ראוי לאכילת אדם, אלא באמת אם הוא בלע בלי ללעוס ועד האדם השני לא יודע, זה כן ראוי לאכילת אדם, וממילא אפשר להעמיד כך את הפסוק, וממילא למה בכל זאת משהו אכל לא מטמא אותו עוד פעם? כי כאמור, טומאה בלועה לא מטמאת. עד כאן השלב הראשון הבאנו מקור לזה שטומאה בלועה לא מטמאת. עכשיו השלב השני, חמש שורות לפני סוף עמוד א', צריך למצוא מקור לזה שדבר טהור שהוא בלוע גם לא מקבל טומאה מבחוץ. לגבי זה אומרת הגמרא שהמקור הוא קל וחומר מכלי חרס. מה קל וחומר? בשביל לעשות את הקל וחומר נשווה בין המצב שעליו אנחנו מדברים, כלומר שיש דבר בלוע בתוך אדם, לבין מצב דומה בכלי חרס, כלומר שיש כלי חרס שהוא אטום ובתוכו יש משהו. עכשיו כשנשווה אנחנו נראה שהדין בכלי חרס חמור יותר מבאדם, וממילא נוכל לעשות קל וחומר מהכלי לאדם. במה הוא חמור יותר? שבאדם אמרנו עכשיו שטומאה בלועה לא מטמאת, לעומת זאת בכלי חרס אטום אם בפנים יש טומאה בלועה אז היא כן יכולה לטמא. איך היא יכולה לטמא? אם אין רווח של טפח בין הטומאה לבין הדופן של הכלי, אז היא מטמאת אפילו החוצה מהכלי, כלומר שמי שיהיה מעל הכלי יטמא. אז הנה אנחנו רואים שלגבי דבר בלוע, כלי חרס חמור יותר מאדם, כי הוא כן מטמא החוצה. ועכשיו, מתוך זה בוא נחזור לנושא שלנו, שזה כשדבר טהור נמצא בפנים והוא נכנס לאוהל המת, האם הוא מקבל טומאה או שלא, אז כאן בכלי חרס הדין הוא שהוא לא נטמא. ממילא אומרת הגמרא, נעשה קל וחומר שגם באדם הוא לא נטמא, כי כאמור, דבר בלוע בכלי חרס חמור יותר מאשר באדם. זה הקל וחומר שדבר בלוע בתוך אדם לא מקבל טומאה, ואם זה באמת נשאר, אבל קודם נקשה על זה קושייה ונתרץ. מקשה הגמרא לקל וחומר, למה אתה אומר שכלי חרס חמור יותר מאדם? הרי יש דבר שבו כלי חרס דווקא קל יותר מאדם, וזה שכלי חרס לא מקבל טומאה מגבו, כלומר מבחוץ, אלא רק מבפנים, לעומת זאת אדם, כמובן שכן מקבל טומאה מבחוץ. זה הניסיון לפרוח את הקל וחומר, ועל זה עונה הגמרא בשורה הרביעית בעמוד ב' בשני שלבים. בשלב הראשון היא אומרת, אל תביא לי ראיה מגבו של כלי חרס, כי זה בכלל לא הנושא. הנושא שלנו זה דברים בלועים בתוך הכלי, ולגבי דברים בלועים, כלי חרס חמור מאדם, כי כלי חרס מטמא החוצה, ואילו אדם לא מטמא החוצה. זה שלב אחד. שלב שני אומרת הגמרא, אני אחזק עוד יותר את מה שאמרנו עכשיו, שלגבי דברים בלועים, כלומר מתוך הכלי, כלי חרס חמור מאדם, וזה שכלי חרס נטמא מאווירו, כלומר שמספיק שהטומאה נכנסה לאוויר הכלי, גם בלי שנגעה בו, הוא כבר מקבל טומאה, לעומת זאת אדם לא מקבל טומאה מאווירו. אז הנה עוד ראיה לזה שבדברים בלועים, כלי חרס חמור מאדם. וממילא הקל וחומר שלנו טוב שאם בכלי חרס שבו מחמירים בכל זאת מכלים שהוא לא מקבל טומאה מבחוץ, קל וחומר שבאדם דבר בלוע לא יקבל טומאה מבחוץ. עד כאן השלב השני שהבאנו מקור לזה שדבר בלוע גם לא מקבל טומאה, אז בינתיים ראינו מקור לזה שהוא לא מטמא, עכשיו ראינו שהוא לא מקבל, ועכשיו בשלב השלישי, בשורה השישית בעמוד ב', נראה עוד שני מצבים שלכאורה לא כלולים במקור. למה הם לא כלולים במקור? כי נזכיר שהבסיס של המקור זה אדם שאכל נבלה, וממילא דברים שהם לא כלולים באדם שאכל נבלה, לכאורה לא כלולים במקור. מה לא כלול באדם שאכל נבלה? דבר אחד זה שאם הוא לא אכל את זה דרך הפה, אלא דוחפו לו את הטומאה דרך פי הטבעת, מניין שגם זה לא מטמא. דבר שני, מה קורה אם זה לא אדם שיש בו דבר בלוע, אלא בהמה, מניין שגם כאן זה לא מטמא ולא מקבל. אלה שני המצבים שהגמרא שואלת עליהם, ועל שניהם עונה הגמרא שזה קל וחומר מהמקרים שכן כלולים במקור. איך? אז לגבי טומאה שדחפו מפי הטבעת, זה קל וחומר מטומאה שנכנסה דרך הפה. למה? כי הרי האזור של פי הטבעת מעכל את האוכל הרבה יותר מאשר האזור של הפה, אז אם האזור של הפה גורם לזה שזה ייחשב בלוע ושזה כבר לא מטמא, קל וחומר שהאזור של פי הטבעת יגרום לזה להיות מספיק בלוע שהוא לא יטמא. זה לגבי המצב של טומאה שנכנסה דרך פי הטבעת, ולגבי המצב השני של דבר שבלוע בבהמה, גם כאן אומרת הגמרא שזה קל וחומר מאדם. למה? כי באופן כללי ביחס לטומאה, אדם חמור יותר מבהמה, כי הרי אדם יכול להיטמא עוד בחייו, בהמה נטמאת רק אחרי שהיא מתה. אז ממילא אם באדם יש את הקולות האלו בדבר בלוע, קל וחומר שיש את זה בבהמה. עכשיו את הקל וחומר הזה הגמרא מנסה לפרוח ומביאה מקרה לגבי טומאה שבו לכאורה בהמה חמורה יותר מאדם, וזה לגבי כשהם נכנסים לבית מנוגה, כלומר בית עם צרת, שאומנם שניהם נטמאים מיד, אבל הבגדים שעליהם בבהמה הם נטמאים מיד, ובאדם זה לא מיידי, אלא זה רק אם הוא נשאר שם כדי אכילת פרס. אז הנה לכאורה הבהמה חמורה מאדם במשהו שקשור לטומאה. עונה הגמרא שההשוואה הזאת לא נכונה. הכולה שיש באדם שזה בכדי אכילת פרס, זה כשהוא לובש את הבגדים עליו, אבל אם הוא לא ילבש את הבגדים אלא פשוט יסחוב אותם עליו, כמו שגם בהמה עושה, אז באמת אין שום הבדל ביניהם, ובשניהם הבגדים יתמו מיד. אז ממילא זה לא דוגמה לדוגמה דבר שבו בהמה חמורה מאדם. בזה הגענו לשמונה שורות מתחתית עמוד ב' וסיימנו את החלק השני של השיעור. אנחנו נעצור כאן, אבל מחר נמשיך עם הכלל של רבא שאמר שדבר בלוע לא מטמא ולא מקבל, ונשאל למה הוא צריך לומר את זה לכאורה, זה כבר כתוב בתנאים. בכל אופן את זה נראה מחר. בינתיים נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעור דיברנו על המקור לטומאת נבלה, לגבי בהמה וחיית טמאים ולגבי בהמה טהורה זה כתוב במפורש בפסוקים. הדיון שלנו היה מה המקור לגבי חיה טהורה, ועל זה ראינו שני מקורות בברייתא. מקור אחד זה של בן עזאי, וזה מריבוי של וכל הולך על כפיו בכל החיה הולכת על ארבע, אבל רבי יונתן דחה את זה כי כתוב בכל ולא כתוב וכל. מקור שני של רבי ישמעאל, הוא פשוט אומר לא צריך מקור כי חיה בכלל בהמה, ואז במאמר מוסגר ונו מקור לזה שבאמת חיה בכלל בהמה ובהמה בכלל חיה, וראינו לזה ארבעה יישומים גם בתיאורים וגם בתמאים. בחלק השני של השיעור דיברנו על דבר בלוע שרבא אמר שזה גם לא מטמא כמו שראינו במשנה, וזה גם לא מקבל טומאה, והנושא היה למצוא מקור לזה. אז לגבי זה שזה לא מטמא, למדנו את זה מאדם שאכל נבלה, שהוא לא נטמא עוד פעם בערב אחרי שהוא טבל. על זה שאלנו אולי הוא לא נטמא כי זה כבר לא ראוי, וענינו או שלא צריך שזה יהיה ראוי לאכילת אדם, או שזה כן ראוי לאכילת אדם. זה לגבי זה שהוא לא מטמא. לגבי זה שהוא לא נטמא, למדנו קל וחומר מזה שהוא לא מטמא, שאם בכלי חרס שיש בו דבר בלוע שהוא כן מטמא, אז הוא חמור יותר, בכל זאת אותו דבר בלוע לא מקבל טומאה, קל וחומר באדם שהוא קל יותר שדבר בלוע לא מטמא, אז קל וחומר שהוא גם לא מקבל. זה הקל וחומר. ניסינו לדחות ולומר שיש דבר שבו כלי חרס קל יותר כי הוא לא מקבל טומאה מגבוה, אבל ענינו שזה לא קשור לנו, הנושא שלנו זה דברים בלויים, ובתחום הזה כלי חרס חמור יותר, והבאנו עוד דוגמה לזה שהוא חמור יותר וזה שהוא מקבל טומאה מאווירו. אז הבאנו מקור לזה שדבר בלוע לא מטמא, ועשינו קל וחומר שהוא גם לא נטמא, אבל עדיין חסר לנו שזה רק באדם שאכל. אבל מה לגבי טומאה שנכנסה דרך פי הטבעת, או לגבי דבר שבלוע בבהמה? ועל שני אלו ענינו שזה קל וחומר מפה ומאדם, כל טוב.